אדם, ואדם, אם הוא היה, אם הוא עושה את הדבר הזה, זאת אומרת, אם הוא ישיג את הרוחני, אם הוא יבוא איתו במגע, זה הנקודה, פשוט לבוא במגע, כלומר לעיין, ללמוד, אז האדם בעצם ממצא את תכליתו, זאת אומרת, והתכלית שלו היא באמת להגיע לשיא, לדבקות, למפגש עם האלוקי, שזה כל הלימודים שלנו וכן הלאה. זאת אומרת, בעצם היא סופר מושכלות. לעומת זאת, כל המפורסמות, בסופו של דבר, זה דרכים, אמצעים, שלבים, תנאים הכרחיים כדי להגיע בסוף אל הדבר האמיתי. זאת אומרת, צריך להבין, כל המפורסמות, זאת אומרת, כל המערכות האלה של החברה, של המערכות יצירת החברה וכל מה שיש בה, בסופו של דבר זה הכל רק תנאים. רק תנאים.
אפשר להגיד שגם חוכמות אחרות זה תנאים
בשביל להגיד עניין? חד משמעית. כל החוכמות האחרות?
לא, כי הרמב״ם באיזשהו מקום דוגל בחוכמות האחרות.
כן, אבל החוכמות האחרות תמיד אצלו, לא משהו, אצלו זה אחרות ולא אחרות, אצלו הכל זה אותו, אין אצלו אחרות. כל הלימודים של מדע, פילוסופיה, הרמב״ם לא עוסק בספרות ובהיסטוריה, הוא לא מעריך אומנות.
ראינו מה הוא חושב על זה.
ראינו מה הוא חושב על זה בדיוק. הוא אומר זה לפני השינה, וזה אין לו שום הערכה להיסטוריה ולספרות. אבל מה שנוגע לפילוסופיה, ואנחנו מבינים גם למה, כי אומנות זה דמיון, ודמיון זה החוש, והחוש זה הגוף, והגוף זה החומר וכו'. לכן זה לא מעניין אותו. אבל מה שקשור לפילוסופיה, למתמטיקה, לוגיקה, מדע, פיזיקה, מה שלא, לא משנה. כל זה, זה לא מדעים חיצוניים, זה בכלל לא מדעים אחרים. אנחנו היינו פעם אצל רב קפח, עליו השלום, בביקור. הוא אמר לנו, שלדעת, הוא היה רמב"מיסט כזה, אז הוא אמר, זה שאני לומד כל מיני דברים על העולם, זה כמעט אמר, זה לימודי קודש. זה לא לימודי חול. צריך להכיר את זה, זה היצירה, זה הבריאה של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הוא בכלל, אין אצלו חוכמות אחרות, חיצוניות, הוא לא משמע בכלל בשפה הזאת. הוא, בשבילו, זה דרכים להגיע לקדוש ברוך הוא, לידיעת השם. לכן, זה פשוט. כמובן שיש, מה שאני אומר, תלוי באיזה כובע אני אומר דברים, תבין, יש פה כמה כובעים, כי בסופו של דבר, אנחנו יודעים, למשל, הפיזיקה של הרמב״ם השתנתה מאוד עד הפיזיקה שלנו. יש לנו מדע אחר. אין לנו את אותו מדע כמו הרמב״ם. אחת השאלות המעניינות, והיה על זה ויכוח, האם גם על המדע שלנו אפשר לומר מה שהרמב״ם אמר על המדע שלו? זאת אומרת, האם זה בסך הכל שיפרנו את המדע של הרמב״ם? הרמב״ם חשב העושה בגלל זה היה המדע שלו. עם הזמן התגלו דברים, השתנו תיאוריות וכו' וכו', אבל הרמב״ם יורך היום, הוא אותו דבר. אני למדתי אז פיזיקה עם הגלגלים, אתם תלמדו עם הגלקסיות. מה לי אחה, מה לי אתה. הכל מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא. וכמו שאני הייתי צריך ללמוד, גם אתה צריך ללמוד. טוב, יש דעה כזו. וכך הבנתי ברב קפח, עליו השלום. אבל אפשר לומר שלא. זאת אומרת, אפשר לטעון, והיו כאלה שטענו, ובמה של לייבוביץ' טען את הטענה הזאת, באיזה ספר, הרצאה הוא נתן באיזה מקום פעם. אז הוא אומר, שהמדע שלנו לא שינה, זה לא ששיפרנו, קצת שינה את מבטו, אלא משהו מהותי קרה בין המדע שלנו למדע ימי ביניימי. וזה שהמדע שלנו ניתק את עצמו מכל תוכן רוחני. הוא לגמרי טכני, מכני, סיבתי, חומרי לגמרי. ולכן, בעוד שאצל הרמב״ם, זה הרוג יחד, הגלגלים, והעולם, והרוח, והתכלית, והצורה, והחומר, והעצם. הכל היה סיפור אחד. ולכן, כשאתה נוגע בפיזיקה, אתה נוגע כבר במטאפיזיקה, הכל קשור. בעולם שלנו, יש לך גבעת רם, יש לך הרד סופים. אתה לומד פיזיקה, אתה לומד פילוסופיה, צריך לנסוע 20 דקות, בשביל שני המחלקות האלה, זה בכלל, אין שום קשר, זה כל דבר הוא בפני עצמו. אז זאת טענה אחת, היא מאוד מעניינת, היא מאוד הרבה מחשבה, האם המדע שלנו, כלומר, האם הוא מעורר לדתיות? כן. אז כשדיברת על זה עם, עם סטודנטים, אז הם אמרו לי, אז אתה אומר, אתה יוצא מהרצאה לפיזיקה, ואתה אומר, מה רבו מעשיך השם? זה ברור, כל אחד יכול, יוצא מופתע. אבל זה לא נכון. כלומר, זה ברור, זה נכון, אבל זה לא מספיק. לא שזה לא נכון, זה לא מספיק. למה? כי אצל הרמב״ם זה לא שאתה יוצא ומתפעל, אומר, או, הקדוש ברוך הוא, עשית עולם כל כך מופלא, כל הכבוד. זה לא זה שבסוף ההרצאה אתה אומר, מה רבו מעשיך. אלא שבתוך ההרצאה אתה פוגש את הקדוש ברוך הוא. אתם מבינים? הקדוש ברוך הוא חלק מההרצאה. למשל, אצל אריסטו, הוא צריך את האלוקים, במנה זה אל אריסטוטלים, זה לא אלוקים שלנו, וזה וזה וזה, בסדר. אבל הוא צריך את האלוקים כדי להסביר איך שיש תנועה בעולם. בלי אלוקים, זה חלק מהשיעור. הוא צריך את האלוקים כחלק מהמבנה. בעוד שהיום, האלוקים הוא לא מופיע בשיעור. אחרי השיעור אתה יכול להגיד, אני אדם דתי, אני מתלהב, זה הקדוש ברוך הוא עשה, הכל טוב ויפה. יצא חילוני יגיד, וואלה, הלך טוב הקטע. נחמד. הולך טוטו, הכל מקרה, המקרה הולך לא רע, בסדר, כל אחד יוצא, עושה מה שהוא עושה. אצל הרמב״ם הוא לא יכול, כי אריסטו אומר לו, ואריסטו הוא כאילו ראש המדברי, אומר לו, מה זאת אומרת? בלי אלוקים, אי אפשר להסביר כלום. שום דבר, לא מוסבר, הכל תקוע. ברור, אז קרה פה משהו דרמטי. כלומר, לא רק הבדל בתפיסת עולם, כוח המשיכה, אריסטו חשב שכל דבר נפל לו כמו הטבעי, אנחנו אומרים, כוח המשיכה, אריסטו אמר כאילו, בסדר, זה כאילו... בוא נגיד, את זה נבלע. קורה פה משהו יותר משמעותי, גם עיבוד הזאב הלך דבר אחר שנקרא הסיבה התכליתית. זה פעם, אני עוד נסביר את זה פעם. קיצור, יכול להיות שזה משהו יותר משמעותי, ולכן זה נושא כבד משקל. העניין הזה, כשהרב קפח אמר את זה, אני כך הרהרתי לעצמי. מה זה העניין הזה? האם זה נכון או לא? כן, היום שאתה מבינת פיזיקה, האם זה... זה באותה עוצמה כמו שהיה אצל הרמב״ם. אנחנו עוד נראה, יש לזה השלכות עצומות, אנחנו נראה את זה בנמדה. יש עוד הרבה דברים שאני אראה לכם בהמשך, אתם תראו כמה שהדברים שאני אומר עכשיו, הם יקבלו אור וגידים. עכשיו...
אתה חושב שגם אם זה תלוי מרצה גם?
לא, 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 זה לא קשור במרצה. זה לא קשור במרצה. זה המדע שלנו היום מתנתק. זה נכון, יש דבר אחד שהוא כן נכון, שהמדענים, גם המודרניים, חלק גדול מהם היו אנשים שהאמונה פיימה בליבם, והם נתנו לזה ביטוי גם בהרצאה. אבל זה עדיין לא היה חלק מהתוכן של ההרצאה.
יכולת להסביר גם בלי.
מה?
יכולת להסביר גם בלי.
כן, אתה לא צריך להזכיר את אלוקים, אתה רק יודע. אני אביא לך דוגמה, ניוטון, שייך כבר לעולם המודרני לגמרי, כן? הוא בכלל אין אצלו את האלוקים בתור מניע בבלתי מונע, כל העולם הזה יש לו הסברים אחרים. אבל אנחנו יודעים שניוטון, מה שהניע אותו היה מניע דתי למחקר שלו ושל המדע. הוא חיפש, ויש לו במכתבים רואים את זה, הוא מחפש את האלוקים. כשהוא מגלה את החוק בעולם, הוא אומר, גיליתי את אלוקים, את החוכמה האלוקית המוטבעת בטבע ומנהיגה אותו. זאת אומרת, המוטיבציה שלו להיות איש מדע היא מוטיבציה דתית. איינשטיין, שלא, שוב, לא אדם דתי במובן הרגיל של המילה, אבל הוא מדבר על אלוקים במובן של משהו שבעולם. יש לו איזה מרכיב דתי, אפשר לומר. לא דתי שלנו, כן, אבל דתי, אלוקי, אמוני, נקרא לזה, מרכיב אמוני, לא דתי, בחיפוש שלו. אבל כשאתה לומד את איינשטיין, אתה לא רואה את הדבר הזה. למרות שאתם יודעים, כשהייתה שם עניין של תורת האי-הוודאות, של הייזנברג וזה, אז הוא התמרד נגד זה. איינשטיין לא היה מוכן לקבל, הוא אומר, את המשפט המפורסם, אלוקים אלינו משחק בקוביה. לא יודע אם שמעתם את הביטוי הזה, זה ביטוי מאוד מאוד ידוע שלו, שהוא לא היה מוכן לקבל את עקרון הסטטיסטי המקרי שיש בתוך הפיזיקה שלנו היום. זאת אומרת, הייתי אומר ככה, המניע הדתי שלו, אם אפשר לומר כך, לא אפשר לו לקבל תיאוריה מסוימת, תיאוריה מדעית. זאת אומרת, הוא לא היה מוכן לקבל, הוא אמר, חייבים למצוא תיאוריה אחרת. זה מעניין, אבל זה לא חלק מתוך ההרצאה, זה כאילו העמדה.
אם
זה
רק את הקוביה.
מה?
אם זה רק את הקוביה.
זה רק את הקוביה, אולי, לא יודע.
לא, אני שואל מי זה רק את הקוביה.
מה הכוונה? לא הבנתי מה
קשור. תורת אי-הוודאות. אני אומר שגם הם איפשהו צריכים, הם גם מתקלים בסוף, הם פשוט לא יקראו לזה בשם, אבל ברור כל מדען בסוף הגיע ל...
כן, אבל בדרך כלל אנשים מה שהם עושים, מה שאני רואה, תשמע, מצאתי איזה חילוני אחד לידי, מדי פעם אני פוגש איזה אחד כזה, זה נדיר, אבל פוגשים. אז מה הם עושים? הם אומרים לך, לא יודע, התחיל משהו, ככה. לא יודע, פותחים את עצמם באיזה לא יודע כללי כזה. לא, לא נכנסים לעובי הסוגיה. אתה רואה? גם אנשים בעלי ראייה קוסמית כזאת, גדולה, כן? קוסמולוגית, שעוסקים במכלול. לא רק פיזיקאים קטנים שעוסקים באיזה חלקיק או איזה כוכב. עכשיו, מה שרציתי לומר, יש כאן איזה נקודה בין המפורסמות למושכלות. זאת נקודה נורא חשובה. לפרק ב', אני אומר, אמרתי כאן למישהו בסוף השיעור שעוד דברים הולכים להשתנות, אתם תראו, המאזנים פה ישתנו. אבל בשלב זה, התמונה היא מאוד ברורה. יש מפורסמות, יש מושכלות. יש תנאים, כלומר, אמצעים ויש מטרה. יש עיקר ויש תפל. כל המפורסמות, כל העיסוק בחברה, כל הדברים האלה, כל זה זה רק תנאים. יש מטרה אחת. אני הייתי נהג טנק בצבא. יש פה איזה נהג טנק אולי לרפואה? אין פה אף אחד. ואתם לא, אתם סתם כל מיני חילות מוזרים. בקיצור, לנו אמרו דבר אחד. כל הטנק הגדול, הנהג, הטען, המפקד, כל זה, זה לא הדבר העיקרי. יש רק דבר אחד עיקרי. שהפגז יגיע למטרה. כל השאר זה סיפורים. נסעת יפה, טענת נחמד, הטנק נסע זה. זה לא מעניין את אף אחד. שאלה אחת, הפגז, האם הוא הגיע למטרה? זה מה שמעניין אותנו. זה מה שאמרו. אז הרמב״ם היה אומר אותו דבר. תנאים, חברתי, מוסרי, מפורסמות. הכל טוב יפה. שיש לי שאלה אחת. האם צמח באותו מקום איש החכם?
אם אתה ראית המטרה שיש חכם גם מבחינת החוכמה, גם מבחינת המעשים, שהם מעשים טובים?
אצל אותו חכם?
כן.
חד משמעית. כי לדעתו... לדעתו... זהו, בשלב הזה אני אגדיר את זה כאמצעי. אבל לדעתו אי אפשר להיות חכם אם מעשים לא טובים. אין דבר כזה. זאת אומרת, זה צוות בצוות עשויה. לכן אם אתה קורא את הפירוש, את ההקדמה לפרק המשנה, שאני מאוד ממליץ לכם לעיין. אני מניח שפעם עיינתם בזה אי שם בשיעור א', כן? אז אני ממליץ לכם לחזור על זה במהירות על ההקדמות עוד פעם, זה ממש חשוב. אז אתם תראו שכל הזמן הרמר והאידיאל, המטרה שלנו זה איש חכם וטוב, חכם וטוב, חכם וטוב. כל הזמן, אין אצלו דבר חס ושלום, הוא לא למעלה על הדעת מישהו שהוא חכם, אין אצלו, כלומר, בהגדרה לא יכול להיות דבר כזה. ואנחנו נראה גם למה. אנחנו נראה מה זה תיקון המידות. בלי תיקון המידות אין תיקון הדעות, זה תנאי הכרחי, זה שלב. אנחנו נראה גם שינוי, אני אומר לכם, כל זה, זה עדיין לא נורא חשוב שזה שיעור שאתם גם תמשיכו לבוא, אתם מכירים שזה לא, שלא תחשבו שזה בזה נגמר הרמב״ם. הרמב״ם יש לו תמונה הרבה יותר מורכבת, הרבה יותר מורכבת, הרבה יותר מתוחכמת. כן, אבל בינתיים זה התמונה. יש אמצעים, יש מטרה, בהקדמה לפירוש המשנה, שם זה מציג דברים בצורה מאוד קיצונית וזה יקפיץ הרבה אנשים. הוא אומר, כתוב, כל המטרה זה רק האיש אותו חכם שיקום. ולכן כל החברה, כל מה שבא, רק זה לצוות לו, לצוות לו, רק זה להיות לו לחברה, שלא יהיה לו משעמם. הם רק באו זה, וכל בן אדם אחד יקים בית גדול וכולי, כדי שאותו חכם פעם יעבור, יישב בצל של אותו בית. זאת אומרת, הוא לוקח את זה למקומות מאוד מאוד קיצוניים, ובעיניי זה, האמת, זה קצת מוזר שהוא כתב את זה בהקדמה לפירוש המשנה. כן, שהוא כאילו מציג עמדה כל כך, כאשר בתוך מורה נבוכים, הרבה פחות קיצוני, מציג דברים אחרת לגמרי, ואנחנו נראה, שהדברים הם נורא משמעותיים, כי, אוקיי, אתה אומר איש חכם, החכם, מה הקשר בין החכם לחברה? חכי רגע, מה, הוא זהו, הם נתנו לו אפשרויות, הוא הולך, הוא יושב לו שם על איזה הר, ועוסק ומגיע לאמיתות ולדבקות בהשם.
מה
אם נשמע
את כל התינוק הבוכה?
הרמב״ם והתינוק הבוכה. זאת שאלה, זאת בדיוק השאלה שאנחנו נדון בה, ונראה שהרמב״ם הוא, יש לו אוזן מאוד קשבת. נראה מה זה הדבר הזה. וזאת שאלה מאוד מאוד חשובה, כלומר, מהי האחריות? שימו לב, מהי האחריות של איש הרוח כלפי החברה שלו? מהי האחריות? מהי רמת האחריות? האם הוא רק אומר, אני צריך לדאוג שהם פשוט ישמרו עלינו, על אנשי הרוח? כלומר, רק זה? או שהוא דואג להם ממש? שאלה מאוד גדולה, אנחנו נראה את הרמב״ם, שהרמב״ם הוא בעל אחריות עצומה, אחריות עצומה. ואני אמרתי את זה בפעם הקודמת, שאם מסתכלים מה עושה, איך הרמב״ם בסוף חי. אוקיי. הרמב״ם קרא את פרק ב', לא, הוא כתב אותו, פסטומי הוא קרא אותו. אז איך הוא חי? איך הוא? מה הוא מימש? איזה דמות היה הרמב״ם? האם הוא היה האיש החכם, היושב לו בבית המדרש, ספון לו ועוסק במושכלות? לא ולא. הרמב״ם נקט עמדה אחרת לחלוטין בחיים שלו. ולא סתם. לא בגלל שלא הלך לו או משהו שהוא התפקשש לו. הרמב״ם ידע מה שהוא עושה. הרמב״ם בוחר בדמות אחרת. הוא לא בוחר באדם הראשון כדמות. אלא במי?
משה רבנו.
משה רבנו שיורד מן ההר. הבנתם? זה הדמות של הרמב״ם. ולכן אנחנו צריכים, יש לנו עוד מה ללמוד בספר. אבל בפרק ב' העסק מאוד פשוט, מאוד ברור. מפורסמות, יש מושכלות, יש העץ הזה, העץ הזה, אדם יכול, יש לך צלם אלוקים, לזה אתה צריך לשאוף. כל השאר זה הכל רק מסביב, זה כל מיני דברים, תעבוד עליהם, תעשה אותם, אבל תזכור, אל תתבלבל. יש דבר אחד שלשמו אתה צריך לשאוף, ולאו אתה צריך להגיע. זה הדבר האמיתי. כל השאר זה מסביב. וזה לא שהדברים הולכים להשתנות, ומה שאני אומר עכשיו זה לא ייעלם. זה יהיה יותר מורכב, זה אתם תראו, זה מערכות יחסים, אבל זה לא שפרק ב' הולך להיעלם באיזשהו מקום. זה נשאר כיתד מאוד מאוד חזקה ויסודית, ועיקרית. אנחנו נראה, זה נהיה יותר מתוחכם ויותר מורכב.
ואיזה השלבים בהתפתחות, זאת אומרת, בהתחלה צריך
להראה
את הקיצוניות,
לא, זה לא רק עניין של קיצוניות, זה פשוט נהיה יותר מתוחכם, אני פשוט לא רוצה להקדים את המאוחר, אני אראה לכם את זה, אנחנו נלמד את זה בפנים, ואתה תראה איך זה פשוט משתלב בתוך כל הספר. אבל הייתי אומר כך, קבענו את היתד הראשונה והמהותית, והיא מאוד מאוד חשובה כדי לבצר את עולם הרוח, כדי לשים אותו במרכז. כן? לא, ואצל הרמב״ם זה הדבר, ויש לזה השלכות, אתם תראו, בכל התחומים. יש לזה השלכות בעבודת השם, בהשלכות על עבודה זרה, השלכות על הכל, הכל, הכל מושלך מהדבר הזה. כן? זה ממש, ממש חשוב, הנקודה הזאת. כן.
לגבי כל האידיאל של האמת והחוכמה, הרמב״ם הוא מדגיש אותו משום שהוא מוביל דווקא לאלוקים, או שהוא יראה אותו כאידיאל נפרד, בכל מקרה, בכל תחום בחיים.
אצלו בסוף, בסוף הכל אלוקים. אין שום ערך. אם מישהו יבוא יגיד לו, אני לומד מתמטיקה לשמה או לוגיקה, זה לא נשמע לו.
אין לו אידיאל של אמת משום שהיא אמת, רק משום שהיא...
האמת משום שהיא אמת זה הקדוש ברוך הוא. האמת זה הקדוש ברוך הוא, תבין. זה לא שיש אמת והקדוש ברוך הוא איזה, לא יודע, יציץ מאיזה מקום אחר. לדעת את האמת זה לדעת את השם. השם הוא האמת. עושה את האמת מפני שהיא אמת. זה הרמב״ם, זה שפת הרמב״ם, זה המשפט של הרמב״ם בהלכות תשובה. זה לא סתם, זה משפט חשוב מאוד. לדעת את האמת זה לדעת את השם. באמת, אתה באמת יודע את בסוף תמציאות ההוויה. אנחנו נלמד מה זה אומר, אולי עכשיו זה קצת עדיין מילים, אבל אנחנו נראה מה זה אומר. זה לא סתם מילים. זה להכיר את ההוויה כפי שהיא. להכיר את הסוד שלה, להכיר את האמת שלה, להכיר את האלוקים. לכן מי שלא יודע, כל שלב שאתה מגיע זה יפה מאוד, אבל יכול להיות שאתה תקוע באיזה חור שם, באיזושהי עלייה. אני רק רוצה להעיר כאן בסוגריים שהאידיאל הזה, כמו שאתם מבינים, לא הפך להיות האידיאל של עם ישראל. נכון? איפה שמעתם פעם דבר כזה? אנחנו הולכים להגיע להשגות, להגיע לזה, ללמוד מחשוב, מי עוסק בזה, כן? תראו, קומץ אנשים, צדיקים באו, יושבים, בחשאי, לומדים, מזל שיש לנו אורות ואין לנו נרות פה, וכן הלאה. מה עושה, מה עם ישראל עשה עם האידיאל הזה? זה מעניין. לא יודע עם האידיאל הזה, אבל אידיאל מקביל. תראה! תראה, תחשבו, תלך בעולם היהודי, מי הוא האיש? מי הוא האיש שהכל בשבילו? תלמיד חכם, תלמוד תורה. זה לא הדעת המושכלות, הדעת תורה. נכון? שימו לב, אבל זה אותם עקרונות, ואתם מופתיע כמה הם דומים. המקום השגת השם, הידיעה, המושכלות, האמת וכו', זה התורה, 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 התורה. וכל מי שמכם היה אי פעם, החברה החרדית היום לוקחת את זה בצורה מאוד חריפה. מה?
אולי לומדת היום
באוניברסיטה. מה אוניברסיטה? לא יודע.
החרדים מתחילים להשתלב עכשיו
באוניברסיטאות. בסדר, זה מקלקל לי את הוורט. אבל אני רוצה לשמור אותו אדם בתורתו. אז אתה הולך לעולם חרדי ששומרים את זה, אז אתה... כל השיחות, כל ההרצאות, כל הוורטים, לא משנה אם זה בתמצא הפוצץ ובפדיון הבן, בחתונה או לא משנה מה, כן? הוא למד, הוא היה תמיד חכם, הוא ישב עסק בתורה וכו' וכו'. אתה רואה איזה ממוקד מטרה, הכל סביב זה, וכל השאר זה רעש. אז זה לא בדיוק, יש גם כמובן חסד וזה וזה, אבל זה יותר, זה יותר בלוויות של נשים. אבל בלוויה גברית, אם תגיד לו, היה בעל חסד, אומרים, אז כולם זה, נו, הם לא מתלהבים. תגיד לו, היה בעל תירה, אבל אתה מתחוכר, ידע את כל התורה, וזה רציני, הוא רציני. אבי זיכרונו לברכה סיפר לי על סבי זיכרונו לברכה, שאומנם לא היה מסנגד, הוא היה חוסיד, אבל היה כבר כזה. אז כשהוא מספר לו על הילדים, אז בשאלה הראשונה שואל, איך הראש, איך הראש, איך הגב, איך הראש, איך להגיד צבורי, זה הכל, הכל נמדד ככה. זהו, איך תירי, לימוד, רק זה משהו.
זה אידיאל כמו מחזל, הרמב״ם לקח אותו מחזל.
חזל זה, התורה היא ודאי הערך העיקרי והלימוד, בחזל זה מאוד חזק. וזה עובר וכו'. אז זה העניין של אידיאל התורה, אצל הרמב״ם זה נושא אופי יותר של ידיעת השם. עכשיו כאן, זה אחת השאלות המעניינות היא איך המעבר הזה קורה, וזה שאלות נורא מעניינות, כי למשל אצל התניה, מי שמכם יצא לו פעם ללמוד את התניה, נגיע לפרק ה' בתניה, אז הוא רואה שהתניה כאילו מודע לרמב״ם, הוא מצטט את הרמב״ם, הוא המדע, הוא יודע, ואז הוא לוקח את הרעיון והוא עושה דבר מאוד מעניין. הוא אומר, הרי הקדוש ברוך הוא נמצא בתורה, לכן אם אתה יודע את התורה, אתה יודע את הקדוש ברוך הוא. הבנתם? הוא עשה מהלך שהרמב״ם לא יכול לעשות אותו. כי הרמב״ם אין אצלו את הזיהוי הזה. הוא אומר, התורה היא גילוי, היא מצווה של הקדוש ברוך הוא, כמובן, כן? אבל בעל התניה הופך את התורה לגילוי האלוקי האותנטי. כאילו, הקדוש ברוך אומר, הוא וחוכמתו אחד, והחוכמה שלו זה חוכמת התורה, ולכן כשאיתן, אם אתה לומד שכשאיתן רובן כך ושימון כך, יהיה פסק כך וכך, אתה יודע את חוכמתו של הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, אתה דבק בקדוש ברוך הוא, הבנתם מה שהוא עשה? זאת אומרת, בעוד שרמב"ם כדי לדבוק בקדוש ברוך הוא, אתה צריך לדעת אותו, הוא אומר לך, תניה, אתה יכול לדבוק בסוגיה, ובבקר ובגיטין, ואז אתה יודע את הקדוש ברוך הוא. הבנתם? הוא עשה פה איזה מין מעבר.
זה מיידי
אצל
התניה.
זה מאוד... מה?
זה לא נכון שכאילו רמב"ם לא היה אומר את זה. לי נדמה שתמיד שברור שהעיסוק בתורה הוא לדעת את השם. זאת אומרת, זאת הסיבה שאנחנו מתעסקים בתורה, כי זה תורת השם, אנחנו רוצים להתקרב אל הקדוש ברוך הוא. פשוט איפשהו במהלך הדורות זה קצת כאילו הפך להיות האידיאל הוא ללמוד תורה, פחות להתרכז כאילו למה זה מביא. זאת אומרת, לקרוא לזה תורה לשמה, אבל כאילו לא ברור שלימוד התורה ולימוד דרכי השם זה בגלל שזה
מתחבש על השם. אז כן, אז גם הרמב״ם אומר את זה בספר המצוות, זה לא הופיע בגמרא דרכים, אבל בספר המצוות הוא גם אומר שאפשר לדעת את השם דרך התורה, לא רק דרך העולם, דרך הרי הרמב״ם אומר דרך העולם, דרך הטבע, דרך הבריאה, הבריאה הביאה אל השם. אז בספר המצוות הוא אומר גם התורה, אבל תמיד זה נושא אופי, גם הרמב״ם על הבריאה, הוא לא אומר שכשאתה יודע את החוק של הבריאה, אתה יודע את השם, הוא לא ישתמש בשפה כזאת, בשפה אימננטית מדי. הוא יגיד, אתה יודע את חוכמתו של הקדוש ברוך הוא, וזה, זאת אומרת, זה משהו קצת כזה, אתה מבין, יש איזה שלשלת. ואצל התניה יש אימננציה, כאילו האלוקי חודר לתוך התורה. אתה מבין? ולכן אצל בעל התניה, ידיעת התורה, ידיעת השם. הרמב״ם יגיד לך, זו תורת השם, זה דרכי השם, זה הנהגה של, אני לומד את זה, אני לומד איך להתנהג בעולם. אבל הוא לא יגיד לך, כשאתה יודע את תורה, אתה יודע את השם. אתה מבין? זה לא שאלוקי כאילו מחלחל לתוך התורה. זה נקרא אימננציה, חדירה פנימית, פנימה. הוא מורה על, הוא מוביל, הוא קושר, הוא קושר אותי לקדוש ברוך הוא. הוא יגיד לך, זה בפירור. עכשיו, זה קשור בכלל לשאלה מאוד מעניינת, מה היה אידיאל לימוד התורה אצל הרמב"ם? אתם יודעים שזה נושא מורכב, כי השאלה מה זה היד החזקה, מה הייתה המטרה שלה, וכן הלאה. וגם יש בזה מחלוקות, אני רק הבאתי לכם דוגמה איך שאידיאל של הרמב"ם, שהוא מאוד חזק, אנחנו מוצאים הדהוד שלו היום, דומה מאוד, כלומר באותו התמקדות ורצינות, אבל סביב עניין התורה. אגב, העולם הליטאי שדבוק בתורה, הוא לא מדבר בשפה של התניא. אומרת, למרות שרב חיים מוולוז'ין, שהוא כן המניפסט של, של העולם הישיבות, הוא מעתיק איזו שורה אחת מפרק ה', כאילו, זה נראה כאילו מעתיק שורה, שער ד', בנפש החיים, אבל זה לא מוקד שם. שם זה באמת תורה לשמה, זה משהו קצת אחר. בסדר, אבל זה דיון בפני עצמו, רק רציתי לרמוז אליו. ובכן, ראינו את סיפור גן עדן. כמו שאמרנו, גן עדן אצל הרמב״ם זה האזור שבו האדם מגיע אל ההשגות. מה לדעתכם, אם הייתי שואל אתכם, אתם מתארים עכשיו, אתם יודעים שאתם רמב״ם, גן עדן זה, קראנו לזה הספרייה, או גן העדן, כן? שאפשר לשבת שם ולהגיע להשגות. איך הייתם מדמיינים לעצמכם את החרב ואת הקרובים הנמצאים בשער גן העדן?
תאוות, לא?
התאוות.
מה?
את החרב. תלה את החרב המתהפכת ואת הקרובים שש... לא אומר שהקרובים זה תאוות. כתוב, כתוב, איך כתוב?
נו, אז נבחן.
זה
ההפך מתאוות. לא, זה מבחן
כניסה. מה זה מבחן כניסה? איזה מבחן זה?
מבחן,
לא, כי מה שאיתי רוצה להציע, שזה כאילו החסמים לא נותן לך להיכנס. לכן הוא מנת תאוות. נכון? זה דבר מעניין, כי עכשיו תסתכלו, אבל המחשבה, הכיוון הוא, זה צריך להיות הכיוון, אפשר לקרוא לכמה דברים, אבל רק שתראו, רציתי להראות לכם את השורה הזאת, כי לא קראנו אותה. תסתכלו בבקשה, קראנו אותה, אבל לא שמנו לב, בעמוד זין, בפתיחה. קראנו, אם אתם זוכרים, את משל הברקים, נכון? אומר שיש כאלה שיש להם, נוצץ להם האמת עד שנחשבהו יום, יד הלימו החומרים והרגלים. אני קורא ליד הספרה 30, עד שנשוב בלילה אטום, קרוב למה שהיינו בו בתחילה. נכון? מי שיבריק לו ברק, ויש כאלה שמי שיהיה בין הברקה לברקה, הפסקות גדולות, ומי שלא הגיע למעלה שתואר אפלתו, ליד 36, בברק אלו גוף מבהיק וכו' וכו', ואף גם אותו האור המועט הזורח לנו, אינו תמידי אלא נוצץ ונעלם, כאילו הוא להט החרב המתהפכת. עכשיו תדמיינו לעצמכם, מאיפה מגיע הנצנוץ הזה? מאיפה הוא מגיע? האור, מאיפה הוא מגיע? מגן העדן, גן העדן. הוא מנתנץ לך, אבל יש שם, הוא רק מנתנץ, למה? כי מפריעים לו החומרים וההרגלים. נכון? יש כאילו, יש שם מסך שלא נותן לך לחדור לגן העדן. שבך, שברוח הזה, לא צריך לרוץ לאיזה ג'ונגל באפריקה או לחפש שם את גן העדן. הוא פה, אבל אתה חסום, כי החומרים והרגלים חוסמים, לא נותנים לך להיכנס לגן העדן. אתה רוצה כבר להתרכז? הפלאפון מצלצל, נכון? אתה רוצה כבר לחשוב? אוי, אני רעב. אתה רוצה כבר לעשות משהו? עולה לך איזה הרהור, מסיח את דעתך. אין, החומרים והרגלים, זאת אומרת, זה לאט, אז יש לך רק ברקים, ברקים, אתה רק רואה משהו. גן העדן מנצנץ לך באיזשהו מקום. אתה צריך לעשות מאבק. אתה צריך לעשות מאבק כדי להיכנס לגן העדן, כדי לחוות את האור הזה. כן? שאולי אף אדם לא יכול, יכול אומר, אפילו משה רבינו, יש לו רק מצנוצים קבועים, ואין לו את הגן העדן עצמו, שאליו הוא יכול להגיע אולי רק אחרי המוות, או אני יודע.
זה לא שאני נמצא, אבל צריך להיכנס. זה לא...
כן.
הרבה מה זה נמצא כל הזמן, זה לא...
נמצא, זה נוכח, זה פה, תבין, זה נוכח,
זה
זה
חסות.
זה נוכח וזה חסות. זה נוכח במובן הזה שזה כאילו בידך. זה אומר, משה רבינו, אתה יכול להגיד לי, אני לא יכול להיכנס אליו ממש, כי תמיד אני חוץ חומר. זה נכון. אבל אתה יכול להתקרב. כן, אז זה יפה לראות איך פתאום המושגים נהיים כאלה רוחניים, כן, זה לא, אתה חושב מיד חרב, אתה מדמיין לעצמך, הוא אומר, לא, זה נצנוצי האמת, שמנצנצת לך כל הזמן, וקורצת לך, כן, קורצת ומנצנצת. בסדר? אז זה ראינו את פרק ב', יש פה עוד כל הדברים מעניינים, אז אם כן, הנחש, דיברנו על ההדר, נכון, ההדר, רוכב על הדמיון, על הנחש, מפתה את החומר, את חווה, כדי לפגוע בצורה, כי דיברנו על השרשרת הזאת, ואז המטרה היא בעצם שהאדם כל הזמן חשוף להתקפות האלה של ההדר, זאת אומרת, החומר, ההדר, הדברים האלה הנמוכים, שכל הזמן האדם כאילו מצד אחד נמשך, מבחינת השכל שבו והמשיכה שלו, אל האור, אל הקיום, אל הנצח, אל הגן עדן, אל המושכלות, אל הרוחני, ומצד שני, החומרי, החולף, המתקלה, ההיעדר, כל הזמן מושך אותו לצד השני, והאדם בעצם נמצא פה בין שתי המשיכות האלה. כמו שאמרתי לכם, אם רוצים להזכיר את התניה, הנפש הבאמית, הנפש שלו, כי אפשר לומר דבר כזה בשפה כזאת של, של חסידות. בסדר? תראו, למשל, רק נראה עוד שתי שורות ונסיים בזה, ליד הספרה 36 בעמוד כף. הוא אומר שאני 35, וזהו עונש הוא כנגד החטא מידה כנגד מידה, לפי שהותר לו לאכול מן הערב ולהתענג בנחת ובשלווה. מה מתכוון הרמב״ם לאכול מן הערב, להתענג בנחת ובשלווה? כן, הוא היה, הוא היה מיועד לשבת וליהנות מזיו השכינה, כלומר לאכול, לאכול כאן זה לא לאכול במובן של אוכל, אלא לעסוק בדברים האמיתיים. וכאשר נעשה תאוותן והלך אחרי תענוקותיו ודמיונותיו, כפי שעברנו, אמרנו, ואכל ממה שהוזהר שלא לאוכלו, נמנע מן הכל ונתחייב לאכול את הגרוע שבמאכלים, אשר לא היו לו מקודם מזון. ודווקא אחרי יגיעה ועמל, זאת השקיעה במפורסמות, כמו שאמר, וקוץ ודרדר תצמיח לך, בזעת הפך תאכל לחם. ובערב אמר, וישלחנו השם אלוקים מגן עדן לעבוד את האדמה, וישבהו, כן, הוא עוזב את האלוק, את האגן העדן, והולך לעבוד את חיי העולם הזה, וישבהו לבהמות במזונותיו ורוב מצביו, כמו שאמר, ואכלת את עשב השדה, ואמר, מבאר לפרשה זו, אדם ביקר בעל ילין, כלומר, אדם היה בגן העדן, בעל ילין, הפסיד את זה. נמשל, כבהמות נדמו, הפך להיות אשתי כבהמה.
אתם
מה זה אשתי כבהמה? אתם יודעים אז מה?
הכל פה זה כאילו, זה לא באמת שהוא אכל... דרדר
וקוץ,
זה כאילו משל...
כן, לחיי העולם הזה. אתה יודע, אנחנו לא אוכלים קוצים ודרדרים. קוץ ודרדר תצמיח לעשות את המציאות. אתה יורד לתוך מציאות שהיא חוסמת אותך. אתה נאבק בקוצים, אתה נאבק בתכונות שלך, שחוסמות אותך.
זה יותר מזה, זאת אומרת, זה אפילו אירוני קצת, כשעד עכשיו הוא היה צריך למזון בכלל, עכשיו הוא צריך להילחם כדי להשיג את המזון שהוא בכלל לא רוצה להגיע.
יכול להיות.
זה מה שהוא אומר...
יכול להיות, יש פה איזה משחק עם המזון הזה.
כלומר, נתחייב לאכול הגרוע שמאכלים אשר לא היה לו מקודם למזון.
נכון. שבעצם כל כולו בכלל לא היה בכלל בעסק שלו. השתבח בעל הרצון אשר לא תושג תכליתו וחוכמתו. עכשיו, לך תבין את המשפט הזה.
זה משפט
מנחם. זה משפט, כן, אני יודע מה, זה משפט מוזר קצת. זאת אומרת, זה משפט, הוא רוצה להגיד משהו, אבל הוא לא אומר. וזה... מה, אתה חושב שהוא שמח? אני לא, אני חושב שיש פה הוא רומז משהו, שאני לא יודע מה הוא.
שלא נוכל להשיג, שמאז אי אפשר להשיג את תכליתו וחוכמתו.
מאז, מאז אי אפשר להשיג את זה. היא הפכה להיות נשגבת מאיתנו.
זה המשתבח.
לא, כי אנחנו יודעים, כי אנחנו יודעים שזה הנשגב, שזה האמיתי. השתבח, זאת אומרת, אני מפאר את הנסתר הבלתי מושג. טוב, עכשיו תראו, הפרקים הבאים, הם עשויים כולם רובם, זאת אומרת, יש פה, תכף אני אראה לכם מהלך יותר מסובך, מרשימות של מילים שהרמב״ם מלמד אותנו לא לקרוא אותם כפשוטם, אלא להוציא אותם מפשוטם ולפרש אותם בצורה רוחנית. כן, ולכן הוא אומר...
הוא
מביא ראיות.
לא, כאילו, הוא טוען שזה פשוטם, לא?
לא, לא, זה לא פשוטם, כי תראה. הפשט של המילה הוא מה שקופץ לך לראש. קופץ לך לראש משהו, זה קשוט, זה הפשט. אבל זה שפה מטאפורית. אתה רואה מתוך פסוק לבחרים, מתוך גבוהות אחרים, שאתה יכול לקרוא את זה, ואז אתה פתאום אומר, זה לא כתוב בצורה גשמית. כן? זה בעצם הכוונה רוחנית. לא, אתה מתכוון, לא, כי הוא לא יכול סתם להמציא וורטים, להגיד זה. כן. תמיד יש לו איזה פסוק, אתה צודק, תמיד יש לו משהו להישען עליו, נכון. זה לא שהוא ממציא. כן? אז הוא מביא כאן את המילים, תרפרפות, הוא משל, פרק ג' עוסק במילים תמונה ותבנית. הוא אומר, זה כאילו דבר אחד, ואינו כן, כי תבנית הוא שם נגזר מבנייה, וכו' וכו', אבל תמונה, תדלגו, הוא שם הנאמר על שלושה עניינים, והוא שהיא נאמרת על צורת הדבר הנראית בחושים, כלומר תבניתו, כלומר תמונה יכולה להיות באמת כמו התבנית, ולא ראיתם כל תמונה, ונאמרת ליד 11 על הצורה הדמיונית של אדם נשארת בדמיון אחרי הדרום מנגד החושים, ואומרו בסעיפים מחזיונות לילה, בסוף הלשון יעמוד ולא הכיר מראה ותמונה נגד עין, זאת אומרת זה הדימוי, כן? כלומר דמיון, ונאמר על העניין האמיתי הנסת בשכל, ולפי העניין הזה השלישי, נאמרת בו יתעלה תמונה, אמר, אתה רואה שפה אין לו על סמה לסמור, הוא כותב את זה. ותמונת השם יביט, עניינו ופירושו, ואמיתת השם ישיג. אתם רואים? איך הוא מקח? יביט, אתם שהוא כבר רומז לנו שלהביט זה לא לראות, אלא... I see, כמו שאומרים באנגלית, נכון? I see, מה זה I see? אני לא רואה, מבין, נכון? זה בדיוק יפה, בדיוק אותו דבר. בעברית אנחנו כמעט לא אומרים את זה, אני רואה.
אני רואה דבריך
נכוחים, כן, נכון. דבריו נראים לי. אוקיי, אז זה לא נראים. כן, אבל באנגלית זה טוב, במקרה, יש כל מיני כאלה ביטויים. כן? אז מה זה ישיג? אם כן, יביט זה ישיג. תמונה זה לא מבנה, זה המיטת, זה המהות, זה הדבר הפנימי. המיטת השם זה, כמובן, זה לא בדיוק שמשה משיג את המיטת השם. זה לא יכול להיות, אנחנו נראה את זה, אי אפשר להשיג את פניו, אבל בגדול. ואז הוא מיד עובר הוא אומר, תפסת אותי על יביט, אז אני אסביר על יביט. דה, כי ראה והביט וחזה, עכשיו אתם רואים, הוא מיד משתמש בבד... כאן אתם רואים את הרצף הרעיוני של הפרקים, כן? אסוציאטיבי, מתוכנן אסוציאטיבי, קשה לדעת אצל רמב״ם, אסוציאציות לא נראה לי העניין, מה?
זה גם לפי קטגוריות.
מה?
זה גם לפי קטגוריות.
כלומר?
הוא מביא מילים של השגה, אחרי זה מילים של רוממות.
לא, בתוך הפרקים, אבל השאלה מה קשר בין הפרקים.
כן, יכול להיות שזה כאן, כאילו יש לו קטגוריות. כן, תראה, זאת עבודה, אני רוצה לומר לכם, תראו, העבודה הזאת של הסדר של הפרקים של הרמב״ם, זה נושא שהתעסקו איתו הרבה, כי על פניו הרבה פעמים אתה לא רואה את הקשר בין הפרקים. זה נראה מוזר. זה נראה שהוא קופץ מעניין לעניין. פה הקשר ממש ברור. הוא עבר, עמיתה את השם ישיג, הוא תמונה את השם יביט, ואז עובר ליביט. כן? אז יכול להיות שאנחנו נוכל גם בפרקים הבאים לראות את זה. לפעמים כן. תכף אני אראה לכם משהו נחמד בזה. אבל לא תמיד אפשר לדעת, ולכן נכתבו בזה וכמובן הרי הרמב״ם הוא האדריכל הכי גדול שקם אי פעם, אז זה ברור שהוא לא כותב סתם מה שבא לו, אתם מבינים, קם בבוקר וחושב על מילים. אז עשו בזה, אתם לא יודעים איזה צינס על הנושא של הפרקים האלה, אתם לא יודעים. אתם יודעים שהיה אדם בשם אבן שמואל, זה שתרגם את הכוזרי, אז הוא כתב פירוש ארוך על הרמב״ם שמשך שנים אי אפשר להשיג אותו, בערך 40 שנה אי אפשר להשיג את הספר. מאז שהיינו בראשית הישיבה, הספר יצא, ואז היה זה סכסוך עם המשפחה, וזהו. עכשיו בדיוק השנה זה השתחרר, לא יודע מה קרה שם, והספר יצא. זה איזה ארבעה כרכים של הרמב״ם מבואר. רמב״ם מבואר זה תרגום אבן שמואל, אבן טיבון, זאת אומרת התרגום הקלאסי עם ביאור ארוך של ארבעה או חמישה כרכים, לא זוכר כמה, שמבאר ממש פרק פרק, ממש עובר וצמוד לכל הפרקים ומבאר אותם עם הקדמות, עם עברות. כדאי לתציצו בזה, תראו, זה דבר ממש יפה, מושקע מאוד. ושם במבוא לכל פרק בפרקים הראשונים הוא מסביר למה הפרק הזה נמצא פה וכו'. ואתם תראו לאיזה עומקים הוא מגיע. בכלל לא מה שאנחנו מדברים פה על איבית, רע, זה הכל מתחת לפני השטח, מהלכים אחרים ועמוקים, נעשו לזה ונעשו עוד עבודות.
כמו ההסברים של הרמב״ם על הסדר של המשניות.
כן, דברים כאלה. מין כל מיני, אתם יודעים, אתם יודעים גם מה ההסבר בדרך כלל שנותנים. אתם יודעים מה ההסבר להסדרים של המסכתות. האורר, כן, מספר הפרקים. פירוש מאוד צנוע. האמת זה מאכזב, נכון? אחרי שאתה שומע הסברים כל כך עמוקים, שאומרים, כן, זה פשוט מסכת יותר ארוכה. אז שמו אותה לפני, אתה יודע, זה מפתיע אותך בפשטות של זה. אם כן, איבית וראה, איבית וחזה, שלושת הלשונות האלה מבליית העין, ושאלו שלושתם להשגת השכל וכולי. זה, הוא אומר, זה אתם כבר מבינים. ואז פתאום יש לך את פרק ה', שהוא, אין בו מילים, נכון? זה מוזר. הייתי מצפה שפרק ה' יהיה אחרי האיבית, ראה, זה. נעבור ל, אני יודע מה, עלה ירד וכולי, פרק שיבוא אחר כך. פתאום פרק ה' נראה תקוע. תמשיכו הלאה. איש אישה. גם זה קצת מוזר. מה קשור איש אישה בעניין? הקדוש ברוך הוא, מה, נאמר עליו שהוא איש? נאמר עליו שהוא אישה? מה בדיוק הסיפור? למה פתאום פה לתקוע לי פרק על זה שהמילה איש ואישה זה לא בדיוק גבר ואישה, אלא הוא אומר, הוא שאלו לכל זכר ונקבה, ואחר כך הוא שאל שם זה לכל, שם אישה לכל דבר המתוקן ומעוטד להיות מקביל לדבר אחר וכולי, גם אחות ואח. מי זה מעניין בדיוק? מה זה קשור לעניין? אנחנו מחפשים מילים על הקדוש ברוך הוא. אתה רוצה להגיד לי שכתוב שתמונת השם יביט, זה המיטת אלוה יסיק. המיטת השם יסיק. זה אני מבין היטב, ומה פתאום איש ואישה? עוד יותר גרוע, פרק זין. ילד. מה קשור לידה לעניין? כלומר, אני אומר, כמסתכל מבחוץ, אז כמובן שאתה חושב איש ואישה, ואחר כך רואה את ילד, אז זה דווקא מאוד נראה לך מתאים, כן? כי אחרי איש ואישה בדרך כלל שלידה, לא? זה דווקא נראה מתאים. אבל עצם העובדה של ו' וז' בכלל, היי, צריכים עוד לדון בו, תכף לדון בו. ו' וז' לא כוח שייכים. טוב, חוזרים לפרק ח', מקום. או, מקום זה כבר חוזרים לתלם. למה? הנה מקום איתי, וניצבת על הצור, הקדוש ברוך הוא מקום. ברור שזה כבר חוזר לעניין הזה של מילים. מה, הקדוש ברוך הוא יש לו מקום, מה הוא מקום? זה לא יכול להיות. טוב. פרק ת', כיסא. או, זה גם טוב. שמיים כיסאים, מה, הקדוש ברוך הוא יש לו כיסא? וכולי. אז ברור שזה, יצטרכו להסביר. י', מה הוא אומר?
ירד ועלה.
כן? זה מצוין. כן? וירד השם, ויעל, מצוין. הלאה, י' א', ישיבה. גם זה טוב מאוד. נכון? מה זה שם? יושב בשמיים, היושב בשמיים. ממש טוב. וגם הקשר ברור, כן, ירד, עלה, ישב, י' ב' כימה. זה גם טוב, קם. אנחנו רואים את המהילך, כאן זה ממש הולך טוב. כימה, אתה עקום וזה, אז צריך להסביר את זה. י' ג', עמידה, משתלב, טוב מאוד, יש לנו זה פסוק, כן, ביום ההוא יעמוד על הר הזיתים, ונאמר, טוב. טוב, מגיעים לפרק י' ד', שיתוף אדם, בוקר טוב אליהו, מה אדם קשור לעניין? נכון? אז קשור לאדם. ולא כתוב פרחה לקדוש ברוך הוא כלום.
כזה חוזרים.
נצב, יצב, או, פה זה נראה לנו שחוזרים לתלם, נכון? למה? כי הנה אנוכי ניצב לפניך על ההר, כן? מה, הקדוש ברוך הוא ניצב? מה עומד למישהו? מה זה? איזה מדבר זה? אז י' נראה ממש ממש לא שייך. הלאה, ת' ז' צור. כן? ניצב על הצור, נכון? הנה אנוכי ניצב לך על הצור. אז זה מובן שמניצב, כלומר מתדבר, הוא יעבור לתזיין צור, ואז פתאום יוזיין. אל תחשוב כי מדי אלוקות הם שאנשים לפני המון. לא. אלא מסתירים את דברים, מעשה בראשית. ואפלטון ליד הספרה 5, וכל מי שקדמו היה קורא את החומר נקבה, והיה קורא את הצורה זכר. אמרתי לכם את זה, אתם זוכרים שאמרתי לכם שאיש ואישה, זכר ונקבה, זה צורה וחומר, אדם וחווה. מה קשור לעניין? מה קשור העניין הזה פתאום? והעדר פתאום נכנס פה, העדר, ואז הוא נכנס פה לעניין של... פרק הזה עוסק בעדר, בעניין של העדר. מה הוא רוצה מאיתנו? פרק י' ח', קרב, נגע ונגש. זה חזרנו למהילך, נכון? קרבה למחנה, אני יודע מה וכו' וכו'. ואז יש לנו את מלא, מלוא כל הארץ כבודו, י' ת', כף, רם, כף א', עבר, בוע, כף ב', כף ג', יציאה, כף ד', הליכה, כפי שכן, טוב, כף ו', איזה מין פרק, זה הפסקה, אבל זאת הפסקה שקשורה לנושא. הוא מסביר לנו את העקרונות, זה משהו שנותן לנו את העקרונות של כל מה שקורה בו. אז זאת לא ממש הפסקה, ואז יש איזה המשכים, בסדר, כף ח' רגל, כפתת עצב, אכל, למד, וכו' וכו'. בסדר? עכשיו, אז אם אתה בודק מה הפרקים החורגים, יצא לנו ככה, היי, לא ברור אם זה הפסקה או איזה פרק מבוא, שתכף אני אסביר לכם מהו, אז נשאיר אותו בסימן שאלה, יש לנו וב, איש ואישה, זין, ילד, שזה נראה שאילו הם קצת קשורים, ואז אנחנו מדלגים לפרק י' ד', שיתוף אדם, זה נקשר, לא? איש, אישה, ילד, אדם. נכון? זה נראה כאילו שלושה פרקים שעוסקים בכלל לא בקדוש ברוך הוא, אלא כל מיני דברים כאלה, ואז זהו, זה נעלם. ואז י' ז', הזכר והנקבה, זה הצורה והחומר. אז י' ז' גם אפשר לקשור לזה. אז אפשר לומר ככה, איש, אישה, ילד, אדם, וצורה וחומר, זכר ונקבה, והעדר. יש איזה פה עם העדר. אז אלה כאילו מוברגים לפה כמה פרקים שכאילו לא שייכים. שאלה אם אנחנו יכולים, אני לא יודע למה הם מוברגים, אפשר לעשות פה איזה מהיילך, ש... ייתן להם איזה פירוש מעניין. אז אני נראה כמה דקות יש לנו. מעט מאוד, מעט מאוד דקות. אז אני אתחיל, אני לא אסיים את זה, אין אפשרות להתחיל. נתחיל ב... נעסוק בזה, אז ככה. טוב, אתם יודעים מה? אז את זה אני אעזוב, ובשתי דקות שיש לנו אני אגיד משהו על פרק ה', כי הוא לא קשור לעניין, זאת אומרת, למהלך שאני רוצה להגיד לכם. פרק ה' אומר ש תיזהרו. זה הפרק אומר, תיזהרו. אתם הולכים להיכנס, אדוני הקורא, אתה הולך להיכנס לפרדס. כמו אותם ארבעה שנכנסו לפרדס.
למה הוא חיכה פרק
ה'? מה?
למה הוא חיכה פרק ה'? לא יודע.
יכול להיות, אני אף פעם לא שמתי לו, כלומר, אף פעם לא חשב זה, יכול להיות שזה קשור למילים ראה, הביט וחזה. זאת אומרת, אחרי שאומר לך, אנחנו הולכים לראות, במרכאות, הולכים להביט, אנחנו הולכים לצפות, הוא אומר לך, אדוני היקר, תיזהר. למה? ויסתר משה פניו, כי ירא מהביט אל האלוקים. אז ההבטה, כן? של פרק ד' מגיעה לפרק ה', הרבה נתקל בלהביט. הוא אומר, אתה הולך להביט? משה רבינו בהסנה לא הביט. הוא ידע את מקומו. וברגע שהוא הגיע להשגות, כמו שאתם יודעים אצל הרמב״ם, ההתגלות בסנה, הוא ראה את הסנה בוער, זה ברור, אבל פתאום השם מדבר איתו וכולי, אז אצל הרמב״ם תמיד התגלויות הן רוחניות. זה לא שהתגלויות לא ממשיות, הן מאוד ממשיות, אבל הן לא פיזיות. זאת אומרת, הרמב״ם כמה שיותר נמנע מלדבר על דברים פיזיים שקורים. הוא אומר שלא אכפת לו לקבל את הרס"ג, שיש אור נברא, שממש בעיניים רואים משהו. הרס"ג אומר שהנביא רואה בעיניים דברים, שזה שלידו לא רואה, לא רואה, רק הנביא רואה, אבל הוא רואה בעיניים, הוא קורא לזה אור נברא. יש כאילו איזה מין תמונה ממש פיזית. היא לא פיזית, כי זה שלידו לא רואה, אבל הוא רואה בעיניים. זה רב סעדיה גאון. כן.
הוא אומר את זה גם על משה רבנו, או רק על שאר
הנביאים? מי? שמה?
הרס"ג. לא, הרס"ג אומר שרואים משהו.
נכון.
הרמב"ם אומר שלא רואים כלום, גם משה רבנו לא רואה כלום.
כן, כן, ההפך, ההפך, הוא רוצה, אני אגיד לך למה.
דווקא.
כי הוא לא רוצה, הוא טוען, הרמב״ם, שכל פעם כשאני אתחיל לדבר איתך על העיניים והאוזניים וכל מיני דברים כאלה, אתה יכול פתאום כאילו להתרשם שהאלוקי הוא רואים. רואים ושומעים, כאילו זה משהו פיזי. וככל שאני מצליח לשחרר את עצמי מהתחושה הזאת שאני צריך לגוע, רק אז זה קיים, כן? זה, הוא אומר, שמה, אם בזה אתה נמצא, בסדר, בסדר. אני כתבתי, אני אמרתי זה באיזה שיעור, שהנבואה וזה, זה דברים שאדם רואה ברוח שלו וכו'. אז מישהו כתב לי באיזה מבחן, משהו, והנבואה, זה לא באמת, רק רואים את זה ברוח. אז כך הייתי מתוסכל, כי הבנתי שהרמב״ם צודק, אתה אומרים, זה לא באמת, זה בכאילו, הוא ראה את זה רק ברוח. והרמב״ם, כל מה שהוא רוצה לומר, שכשאתה רואה בעיניים, זה לא באמת. זה לא באמת. מה שאתה תופס בעולם האמיתי, זה האמת. אבל לעיניים שלנו, זה הקיים. הרוח, אלק רוח, חלם, קם בבוקר, היו לו כל מיני דמיונות, אני יודע מה הוא חלם שם, עוד יקרה לי. אתם מבינים? הבעיה שלנו, שאין לנו אמון בעולם הרוחני שלנו. ולרמב״ם היה אמון. שאפשר להגיע, זה מסובך, אנחנו נגמר בזה. אבל זה באמת, זה באמת.